מאמר קצר לתוספת ביאור בלקוטי תורה דרושים לשמיני עצרת בדף פ"ו בעמודה הראשונה. לתוספת ביאור עניין שמחת תורה. שמה הכוונה שמחת תורה? דהיינו שהתורה תהיה שמחה. שמחת תורה זה לא רק שהיהודי ישמח עם התורה, אלא שהתורה בעצמה תהיה שמחה. מה הכוונה שהתורה בעצמה תהיה שמחה? הנה כתיב, הפסוק אומר, רוטה אור כסלמה. הפסוק הזה מתייחס לתורה, התורה נקראת אור, והתורה שנקראת אור היא כמו סלמה, היא כמו בגד, כמו לבוש. שאור התורה היא בחינת לבוש המחבר רוחניות עם גשמיות. אור התורה הוא מצד אחד נקראת, יש בתורה את הצדדים הגשמיים, המצוות הגשמיות. יש בתורה את אותו מצווה עצמה כפי שהיא ברוחניות. באופן אחר, באופן נעלה, כפי שהוא יביא מיד דוגמאות. אז החיבור בין גשמיות לרוחניות, זה הלבוש, זה התורה שהוא מחבר ביניהם. שקיום כל הדברים הגשמיים בהתאבותם מעין ליש, הוא על ידי התורה דעשייה. כל הדברים הגשמיים שנמצאים בעולם, הכל הרי מקבל את החיות שלו מהתורה. כמו שנאמר, הסתכל באורייתא וברא אלמא. כל העולם קיים בכוח התורה. איפה הדבר מקבל חיות? זה מהאותיות ומהמאמרים שכתובים בתורה, כמו שמביא אדמו"ר הזקן בתניא בשער איכות ואמונה. אז כל הדברים הגשמיים, ההתהוות של כל דבר גשמי מאין ליש, על ידי התורה, שכל הדברים הגשמיים הכתובים בתורה הם חיותם וקיומם. כל דבר גשמי שהשם שלו מופיע בתורה, זה בעצם העובדה שהדבר הזה מופיע בתורה שמו, זה נותן לו חיות וקיום. ויש מהם, יש דברים שקיימים בעולם שאינם כתובים בפירוש. לא כל דבר כתוב בתורה בצורה מפורשת. יש דברים שלא כתובים בצורה מפורשת, אבל גם הם חיים וקיימים רק בגלל התורה, רק בגלל שהם מופיעים בתורה. אבל אם הם לא כתובים בפירוש בתורה, אלא נרמזים באיזה רמז, או על ידי צירופי אותיות התורה, או שהם נמצאים בתורה בצורה מרומזת, או בחילופי אותיות, או בצירופי אותיות, אבל כל דבר מופיע בתורה. ועל ידי אותו רמז או הצירוף, מקבלים חיותם וקיומם. כל דבר מקבל את החיות שלו מההימצאות שלו בתורה, בצורה של רמז או בצירוף אותיות, ובוודאי אם הוא כתוב בצורה מפורשת, אבל כל דבר גורם, כל דבר שכתוב בתורה הוא הגורם של האנרגיה שתזרום באותו חפץ שהוא יהיה קיים. וזהו לשון רז"ל, זה גם הביטוי שמופיע הרבה פעמים, דיברו חכמים בהווה. אז פשט המילים שחכמים נותנים דוגמאות, הם נותנים דוגמאות מהמציאות הקיימת. אבל המשמעות הפנימית בביטוי הזה, דיברו חכמים בהווה, הכוונה היא, דהיינו, בהתהוות הדבר. כשחכמים מדברים על משהו, זה מהווה את הדבר. זה נותן חיות לדבר. שהתהוות הדבר ההוא, הוא על ידי שדיברו בו חכמים בתורתנו. כל דבר, איך הוא מתהווה? איך הוא נוצר? כשחכמים בתורה מדברים על הדבר, עצם הדבר שהדבר מקבל יחס, אותיות, מילים בתורה, זה מה שמחיה את הדבר. אז זה על ידי התורה דעשייה. כי התורה דעשייה, הכוונה היא איך שהדבר כתוב בתורה בצורה גשמית. כתוב בתורה שולחן, הכוונה היא שולחן גשמי. וזה נותן חיות לשולחן הגשמי שקיים בעולם. זה נקרא תורה כפי שיורדת לעולם העשייה. והנה, כמו שיש תורה דעשייה להיות דברים גשמיים, כמו שיש תורה שירדה פה לעולם העשייה, המושגים הכתובים בתורה יש להם משמעות של עולם העשייה, ועל ידי זה מתהווים הדברים שנמצאים בעולם הגשמי, בעולם העשייה. כך יש תורה רוחניות שלומדים בגן עדן העליון. אותה מידה יש את התורה כפי שהיא ברמה רוחנית. את אותו תורה לומדים גם בגן עדן, אותם מילים, אותם דברים, כמובן המושגים הם רוחניים, אבל כפי שלומדים את זה בגן עדן, זה מושג רוחני שנותן חיות לאותו מושג ודרגה כפי שזה ברוחניות. איפה רואים שיש בתורה את המושגים כפי שהם ברוחניות? כמו שאמרו רז"ל במעשה דרבא בר נחמני, כמו שהגמרא במסכת בבא מציע מספרת סיפור הידוע עם רבא בר נחמני, שהגמרא מספרת שהיה דיון במטיבתא דרקיעא, היה דיון בבית דין של מעלה, מה הדין לגבי נגעים, אם בארת קדמה לשיער לבן. יש שם דיון אם הבארת הייתה לפני שצמח שיער לבן בנגע, מה דינו, אם הוא טהור או טמא. אז יש שם מחלוקת בין בית דין של מעלה לינקוש הבריחו, הגמרא מספרת שרבא בר נחמני הביא אותו, את נשמתו לעולם העליון, כדי שהוא יפסוק את ההלכה, כי הוא היה בקי בדיני נגעים. אז אומר הגמרא זקן, יש מאמר ארוך בליקוטי תורה על פרשת תזריע, שהוא מסביר באריכות את הסיפור הזה בגמרא. ופה הוא הביא זה בשורה אחת. דוודאי אין זו בארת גשמיות. ודאי בגן עדן, שדנים על הבארת, אם היא קדמה לשיער לבן, לא מדברים על בארת גשמית, שיש פה בעולם הזה, שהיא צרת הגוף. דאם כן, אם היה מדובר בבארת גשמית, שזה צרת על הגוף הגשמי, למה צריכים ללימוד זה במטיבתא דרקיעא? מה שייר במטיבתא דרקיעא ללמוד על צרת שנמצאת בגוף הגשמי, בכלל לא שייך, אין שם גופות גשמיים, אז מה שייך בכלל הדיון שם? אז ברור שהדיון בגן עדן, על דין הבארת, והשיער הלבן בנגע, בוודאי שמדובר שמה על משמעות אלוקית, על במילים האלה, משמעות רוחנית. אלא העניין הוא, מה המשמעות כפי שלומדים את זה בגן עדן? זה בארת, שבארת הזק השלג, הבארת הזו שזה אחד משמות הנגעים. כשזה לבן לגמרי, לבן כמו שלג, למה הוא לבן? שהוא מפני שאין במקום זה אדמומית מאדם. כיוון שהמקום הזה שיש שם את הבארת, את הנגע, אז הדם שזורם בדרך כלל בכל מקום בגוף, אז באותו מקום לא ניכר האדמומיות של הדם, שהוא הנפש, הדם הוא הרי הנפש, הוא החיות של הגוף, אז באותו מקום בגוף שיש שם הבארת, ולא ניכר האדמומיות הזו, הבארת הזו היא המעכבת סיבוב, והילוך והתפשטות הנפש והחיות במקום הזה. הבארת זה הנגע הזה שגורם שהחיות של הנפש לא תימשך ולא תתפשט באותו שטח שיש שם הבארת. וכן עניין כל הדלת מרות נגעים בתולדותיהם. כל ארבעה סוגי המרות הנגעים והדומים להם, זה הכל דרגות, מצבים שונים, האם החיות של הנפש מתפשטת במקום הזה או לא מתפשטת, כמו שהלשון דהה מכאן טהור, אם הוא יותר דהה מהצבע הזה אז הוא טהור, בואקו פרח באור טהור, אם הוא בצבע בצורה אחרת שיש שם כבר יותר אדמומיות אז זה מראה טהור, לפי שכבר יש שם איזה הילוך לדם או הנפש. אז זה כשמדובר בנגע בגוף הגשמי, בצרת, בבשר הגשמי, אז שמה המשמעות של הצרת, של הבארת, של הנגע, זה אם יש התפשטות של הדם באותו מקום או לא. ברוחניות יש גם כן את המשמעות הזו, וכשלמדו על זה במטיבתא דרקיעא, בוודאי למדו את המושג הזה כפי שזה ברוחניות. והנה עניין זה הוא ברוחניות. מה זה ברוחניות נגע? סגירו דנאורה, שהאור נעלם, האור נסגר, שמעכב ההשפעה והחיות מלמעלה. כשיש מצב של עיכוב של החיות שלא תימשך ולא תאיר מלמעלה למטה, ויש בזה לימוד, איזה עניין מעכב ההשפעה, אז שלא יוכל ליהנות מזיו. אז יש דיון ולימוד בגן עדן על מצבים מסוימים שגורמים לעכב את ההשפעה, שהיא לא תימשך, ואז הנשמות לא יוכלו ליהנות מזיו האור, שכיוון שהוא לא מאיר, אז זה נקרא נגע. על זה יש דיון בגן עדן, שם הנגע כמובן זה לא כמו נגע קל למטה שבו מדובר על צרת הגוף, שם מדובר על המשמעות של העניין ברוחניות. אז אותו סיפור כפי שיש בתורה שהוא תורה דעשייה על דברים גשמיים, את אותו תורה עצמה יש כפי שהיא ברוחניות. וכיוצא בזה בכל התורה כולה ברוחניות. כל דיני התורה, כל הלכות התורה, כל המושגים שקיימים בגשמיות, יש את אותם מושגים במשמעות רוחנית. כמו שכתוב, כמו שהפסוק אומר בשיר השירים, כתפוח בעצי היער, כן דודי בין הבנים. שנמשל דודי לתפוח, מחמת הגוונים, אז התפוח הוא בגשמיות, תפוח גשמי. למה המשילו את הבחינה שנקראת דודי לתפוח? כמו שבתפוח יש גוונים שונים, יש תפוח אדום, יש תפוח ירוק, יש חמוץ, יש מתוק וכדומה, לכן משתמשים במושג תפוח כדי להוציא מזה את המשמעות הרוחנית של תפוח. אז יש תפוח כפי שלומדים אותו בעולם העשייה, תורת העשייה, ויש תפוח כפי שלומדים אותו בעולם הרוחני, וכן בכל העניינים כולם. ככה על כל מושג ומושג שמופיע בתורה, יש איך שלומדים אותו למטה, תורת העשייה, ויש איך שלומדים אותו למעלה, ברוחניות. כלל העולה, מה הסיכום של מה שלומדנו עד עכשיו? שהתורה היא לבוש המחבר מעולם ועד עולם. התורה זה לבוש, אותה אור כסלמה. זה לבוש כזה שמחבר רוחניות עם גשמיות. אפשר ללמוד את אותו תורה כפי שזה ברמה גשמית, אפשר ללמוד את אותו תורה כפי שזה ברמה רוחנית. והנה, למשל לבוש האדם. אם ניקח לדוגמה המושג של לבוש, איך שזה בגשמיות, לבוש האדם. כשהוא לבוש בו, כשאדם לובש את הבגד, הרי נעשה תפארת לו, אז הבגד עצמו נהיה יפה. יש לבגד מעלה כשמשתמשים איתו. כשמשתמשים איתו, אז הבגד הוא יפה, הוא פועל את פעולתו, וגם יש יתרון ועילוי ללובשו. כמובן, מי שלובש את הבגד, גם אז הבגד מייפה אותו, ועושה אותו יותר מעולה ויותר משובח. אז גם הבגד עצמו מקבל יופי, וגם האדם הלובש את הבגד מקבל יופי. לעומת זאת, כשהוא מונח בקרן זווית, אם הבגד יהיה מונח בפינה, והנה אדם משתמש בו, אף אחד לא ישתמש בבגד, יהיה מונח זמן רע ואף אחד לא ייגע בו, שולט בו ריקבון, אז הבגד במשך הזמן יתקלקל. זאת אומרת, עצם השימוש בבגד, זה גורם לבגד תפארת, גורם לו יופי, גורם לו רעננות. מה זה הנמשל? כך כביכול באדם העליון. אותו דבר כמו לבוש האדם הגשמי, הלבוש מייפה את האדם וגם הלבוש עצמו נהיה מיופה ומפואר. ככה זה כביכול באדם העליון, כמו שנאמר, ועל הכיסא דמות כמראה אדם. אז כאשר האדם העליון לבוש בלבוש, אז כביכול הלבוש נהיה תפארת, וכביכול האדם נהיה מפואר. שכשהוא לובש, מהו הלבוש של האדם העליון? זה התורה, שהתורה נקראת לבוש, אותה אור כסלמה. שכשהוא לבוש בתורה, דיינו, מה הכוונה שבחינת אדם העליון לבוש בתורה? שנמשך בה אור אינסוף ברוך הוא. כשבתורה נמשך אלוקות. כשאלוקות אור אינסוף נמשך בתורה, זה נקרא כביכול שאדם העליון לבוש בתורה. אזי כשהאלוקות נמשכת בתורה, אזי התורה היא בבחינת שמחה ותענוג. התורה בעצמה היא שמחה. התורה בעצמה היא מתענגת, כמו שנאמר, והיה שעשועים, והיה לשון עתיד. הפסוק שאומר והיה, זה אומר שיהיה כזה מצב, שאלוקות יאיר בתורה בצורה גלויה, אז יהיה בתורה עצמה את השמחה ואת התענוג. הכוונה היא שגם כשיהודי לומד תורה בגשמיות, הוא צריך להרגיש שבתוך המילים הגשמיים שהוא לומד בתורה, יש אור אינסוף שמאיר בו. זה אור אלוקי שמאיר בו. המילים בגשמיות הם מהווים את העולם, הם חיים את העולם. על אחת כמה וכמה כשהתורה לומדים אותה ברוחניות, בוודאי יש את האלוקות שבתורה. כשהתורה מאיר באלוקות על ידי היהודי, שיהודי לומד תורה, אז היהודי פועל שהאור אינסוף יימשך בתורה, כמו שזה נאמר במאמרים הקודמים, זה שמחת תורה. שמחת תורה שהתורה בעצמה תהיה שמחה. כמו שהבגד עצמו יהיה שמח כשהאדם לבוש בבגד. כך התורה בעצמה תהיה שמחה כשאלוקות יאיר בתורה. שירגישו שהתורה היא רק לבוש שדרכו מאיר אלוקות, בין אם זה בגשמיות, בין אם זה ברוחניות, זה השמחה האמיתית של התורה בעצמה.